שלום, וברוכים הבאים לפודקאסט על מרקס. אני יפתח גולדמן. פרק שביעי, העבודה המנוכרת, חלק א'. לפני שני פרקים היינו עם מרקס בפריז. השנה הייתה שנת 1844. אגב, זהו הרגע הראשון להכניס תיקון למשהו שנאמר בפודקאסט על מרקס. לפני שני פרקים אמרתי שמרקס היגר לפריז ב-1844, וזה לא לגמרי מדויק, הוא היגר בסתיו הקודם באוקטובר 1843, תודה לצביקה על התיקון. ובכן, עכשיו אנחנו בשנת 1844. זה היה הרגע שבו מרקס שקע בלימוד מדע הכלכלה. הוא התחיל לקרוא, בעיקר את אדם סמית, אבל גם את ממשיכו הגדול דיוויד ריקרדו וכלכלנים אחרים, שאגב לא כולם היו בריטים. השארנו שם את מרקס, ובמשך שני פרקים שלמים כמעט לא דיברנו עליו. אני מודה שזה היה צעד קצת נועז בשלב כל כך מוקדם של הפודקאסט על מרקס, להיפרד מגיבור הפודקאסט לשני פרקים שלמים. חשבתי שזה צעד נחוץ כדי להציג בפניכם, בקיצור נמרץ אבל בכל זאת באופן אינטליגנטי, את מדע הכלכלה שאותו למד מרקס, כדי שנוכל להבין את מרקס. ככלות הכל, לפחות שניים מבין חיבוריו של מרקס נושאים את הכותרת לביקורת הכלכלה המדינית. היינו צריכים להבין מה הייתה הכלכלה המדינית שאותה ביקר מרקס. הערת אגב בהקשר זה, כלכלה המדינית או כלכלה פוליטית, political economy באנגלית או politician economy בגרמנית, זה פשוט המונח שהיה מקובל באותו זמן למה שהיום אנחנו קוראים לו מקרו-כלכלה או כלכלת מקרו. כלומר, לא כלכלה של משק בית או של עסק או מפעל, אלא כלכלה ברמה הלאומית והבינלאומית. אני לא מתכוון לומר שאין קשר, או אפילו קשר חזק, בין מדיניות או פוליטיקה לבין כלכלה. בהחלט יש קשר כזה, והוא תופס מקום מרכזי בהגותו של מרקס, כפי שעוד נראה. אבל המושג כלכלה מדינית או כלכלה פוליטית לא בא להצביע על הקשר הזה דווקא. זה פחות או יותר מונח טכני. אנסה לסכם בפעם האחרונה ובקיצור נמרץ את מה שאמרתי בשני הפרקים האחרונים על שני המושגים החשובים מתורת הכלכלה המדינית שבהם עסקנו, המושג עבודה והמושג סחורה. בפרק החמישי דיברתי על העבודה. אמרתי שהעבודה היא פעולה ייחודית לאדם מכל בעלי החיים. באמצעות עבודתו, האדם מתערב באופן פעיל בתהליך הספקת הצרכים שלו, מארגן ומסדיר אותו. העבודה היא מימוש בעולם החומרי, האובייקטיבי, של תכונות, כישרונות, כישורים, חריצות ושאר מאפיינים של אישיות האדם. אמרנו שעבודה הייתה מאז ומעולם פעילות חברתית הנעשית בצוותא עם אנשים אחרים. דיברתי על חלוקת העבודה החברתית המתוארת כבר אצל אפלטון. חלוקת עבודה המאפשרת לכל אדם להתמקצע בתחום מסוים, כגון בניין, נגרות או סנדלרות. כך הופכת עבודתו של אדם גם לחלק מרכזי בזהותו. יש לו זהות מקצועית. אחר כך דיברתי על מפעל הסיכות של אדם סמית ועל הגידול האדיר בתפוקות שהופיע כאשר חלוקת העבודה נכנסה אל תוך תהליך ייצורו של מוצר בודד, ובהמשך המהפכה התעשייתית גם בסיועם של מנוע הקיטור והסרט הנע. בפרק השישי הצגתי את הסיפור המכונן של מדע הכלכלה, שהוא הסיפור הרשמי של הכלכלנים עד עצם היום הזה. בחברות קדומות אנשים עסקו בסחר חליפין והחליפו ביניהם את הדברים השונים שייצרו, גבינה תמורת מכנסיים. כיוון שסחר החליפין היה מאוד מסורבל ומאוד לא יעיל, התפתח בסופו של דבר המטבע או הכסף כדרך לייעל את החליפין. אמרתי שהסיפור הזה, למרות הפופולריות שלו בקרב הכלכלנים, הוא שגוי מיסודו. אחר כך דיברתי על המושג סחורה. הזכרתי את המושגים ערך שימוש וערך חליפין, ולבסוף הצגתי את תורת הערך של העבודה שהגו כלכלנים כאדם סמית ודייוויד ריקרדו. על פי תיאוריה זו, ערך החליפין של כל סחורה, כלומר מחירה בשוק הסחורות, שווה או לפחות אקוויוולנטי לכמות העבודה שהושקעה בייצורה. מעיל שבייצורו הושקעו 10 שעות עבודה יעלה בנסיבות רגילות פי 5 מכפי שיעלה כובע שבייצורו הושקעו שעתיים בלבד. עכשיו, סוף סוף, אנחנו יכולים לחזור אל קרל מרקס, היושב בפריז בשנת 1844, קורא בכתבי הכלכלנים הקלאסיים ומפתח את תורתו שלו. מרקס שואל את עצמו כיצד באמת מתחוללת חלוקת העבודה במפעל הסיכות של אדם סמית או במפעלי תעשייה אחרים המופיעים ומתפתחים על אדמת אירופה ובריטניה. נזכור שאנחנו נמצאים באמצע המאה ה-19, בעיצומה של המהפכה התעשייתית. לפני שני פרקים ראינו שסחר החליפין בתוצרי העבודה איננו יכול להסביר את חלוקת העבודה במפעל הסיכות. הפועלים במפעל לא מחליפים ביניהם סחורות או מוצרים. הם שותפים בתהליך ייצור שבו כל אחד מהם תורם משהו למוצר המוגמר, אבל אף אחד מהם אינו הבעלים שלו. חילופי הסחורות האמיתיים המאפשרים את הייצור לא מתקיימים בין הפועלים לבין עצמם, אלא בין כל אחד מן הפועלים לבין הבעלים של המפעל. על החליפין הללו הוסכם עוד לפני שהתחילה העבודה במפעל. כל פועל מוכר לבעל המפעל את כוח עבודתו. בימיו של סמית עוד היו מקרים שבהם בעל המפעל שילם עבור כוח העבודה שקנה באמצעי מחיה שנתן לפועל, כגון מזון, לבוש וכדומה. בימיו של מרקס כבר היה זה מקרה נדיר יחסית, ובימינו שלנו כמעט אין לו זכר. בכלכלה מודרנית, הבעלים של מקום העבודה קונה את כוח עבודתם של הפועלים בכסף. התשלום עבור כוח העבודה נקרא בדרך כלל שכר או משכורת. מוסכם בין בעל המפעל לבין הפועל שתמורת שכר של כך וכך שקלים ליום, לשבוע או לחודש, יעמיד הפועל את כוח עבודתו לרשותו של הבעלים למשך כך וכך שעות ביום, בשבוע או בחודש. בעל המפעל קונה בכספו סמכות פיקוד על כוח עבודתם של פועליו. כיצד משפיעים הנתונים החדשים הללו על האופן שבו אנחנו מבינים את המושגים עבודה וסחורה? ובכן, הדבר הראשון שבלט לעיניו של מרקס הצעיר הוא שבאופן הייצור הקפיטליסטי, כוח עבודתו של הפועל מופיע כסחורה בשוק הסחורות. אבל מה זה בעצם כוח עבודה? אולי יקל עלינו להבין את המושג אם נהפוך את סדר המילים, ובמקום כוח עבודה נדבר על עבודה בכוח, כלומר על עבודה פוטנציאלית. הפוטנציאל של הפועל לעבוד גלום בגופו, בשרירים שלו, אבל גם בתכונותיו הנפשיות כגון חריצות ותבונת כפיים, וברצונו הפעיל החולש על פעולותיו וקובע אותן. במילים אחרות, כוח העבודה הוא שם אחר למכלול האישיות של הפועל, או הוא אספקט מסוים, ביטוי מסוים של אישיות הפועל. מכאן שכאשר הפועל מוכר את כוח עבודתו למעסיק, פירוש הדבר שהוא מעמיד את אישיותו הפרטית תחת סמכותו של המעסיק, מפקיד אותה לכאורה בידיו של אדם אחר, הקונה לעצמו בכסף את הזכות לפקד על הפועל ולהציב לו משימות ויעדים. לדבר הזה קרא מרקס עבודה מנוכרת. רגע לפני שנתחיל לברר את המושג הזה, נשים לב לכך שבמשק מודרני, למשל בישראל של ימינו, כמעט כל האנשים שמתפרנסים ממשהו, מתפרנסים ממכירת כוח עבודתם. מעטים מאוד מאיתנו מייצרים בעצמם את צרכי קיומם. כמעט כולנו קונים מזון, מים, דיור, ביגוד ומוצרי חשמל בשוק הסחורות. וכדי לקנות עלינו לשלם, וכדי לשלם אנחנו זקוקים לכסף. מעטים מאיתנו מרוויחים כסף מכך שהם מוכרים שירותים או מוצרים. יש לי שכנה שרוקחת ריבות בביתה, ויש לי קרובת משפחה שהיא מדריכת טיולים. אבל אלה מקרים נדירים יחסית. רובנו, הרוב המכריע, לא מוכרים מוצר או שירות כדי להתפרנס. אנחנו מוכרים, או אולי מוטב לומר מזכירים את כוח עבודתנו. לאדם המוכר או מזכיר את כוח עבודתו קוראים שכיר. אולי אני לא מכיר אותך השומע את הפודקאסט עכשיו, וגם לא אותך המאזינה לדבריי, אבל גם מבלי להכיר אתכם, אני יכול לקבוע שאם אתם עובדים לפרנסתכם, יש סיכוי גבוה מאוד שאתם עובדים שכירים. ואולי אף פעם לא חשבתם על עצמכם כעל אנשים המוכרים את כוח עבודתם למעסיק. ובעצם אולי בכלל לא חשבתם עד היום מה זה אומר בדיוק להיות עובד שכיר. כולנו נולדנו לתוך מציאות שבה עבודה שכירה היא הצורה הנפוצה והמקובלת ביותר של העבודה. בפרק הראשון של הפודקאסט על מרקס, אמרתי שהיה למרקס יתרון בהבנת הקפיטליזם, בכך שהוא ראה אותו בשעת השחרית שלו. מרקס ראה את הקפיטליזם לפני שאופן הייצור הקפיטליסטי הפך לכל כך מובן מאליו, עד שנדרשים מאיתנו מאמץ והתכוונות מיוחדת כדי להקדיש לו מחשבה נוספת. בהקשר זה, חשוב לזכור שמשק המבוסס על עבודה שכירה הוא תופעה מודרנית יחסית. אני מדייק ואומר משק המבוסס על עבודה שכירה. הפועל השכיר כשלעצמו הוא תופעה עתיקה מאוד. המילה שכיר מופיעה כבר במקרא. בחברות עתיקות היו שכירים שהיו לפעמים שכירי יום הנזכרים כל פעם מחדש ליום אחד בלבד. מצבם של אלה בתקופות מסוימות היה גרוע ממצבם של העבדים. אז כאמור, עבודה שכירה אינה דבר חדש, אבל משק המבוסס על עבודה שכירה הוא דבר חדש. בימים עברו, העבודה השכירה הייתה תופעה כלכלית שולית יחסית, וממש לא הדפוס העיקרי של העבודה. בימיו של מרקס הולך ציבור העובדים השכירים וגדל בקצב מהיר מאוד, אבל עדיין לא היה הרוב המוחלט של בני החברה, ובמקומות רבים באירופה אפילו לא הגיע עדיין לרוב יחסי. מרקס כמובן לא היה היחיד שהציע ניתוח תיאורטי של תופעת העבודה השכירה. היו אלטרנטיבות לאנליזה של מרקס. היו למשל כלכלנים שהסבירו שהעבודה השכירה היא מעין שותפות עסקית בין הפועל למעסיק. אחד משקיע כוח עבודה, והאחר משקיע הון, ואז הם מתחלקים ברווחים. מרקס מקדיש זמן ומרץ להסביר מדוע הטענה הזאת מופרכת. הרי גובה השכר מוסכם מראש בין המעסיק והפועל, ואינו מושפע כלל משיעור הרווח. המעסיק צריך לשלם את המשכורת גם אם לא הרוויח ממחירת התוצרת כפי שקיווה, וגם אם לא הרוויח כלל, נניח משום שלא מצא קונים. ומצד שני, גם כשהרווח גדול הרבה יותר מן המצופה, אין הדבר משתקף בגובה השכר. ועוד, הפועל איננו הבעלים של אחוז מסוים מן התוצר, כפי שהיה מתאים אילו היה מדובר כאן בשותפות. וחשוב מכל, היחסים בין המעסיק והפועל אינם יחסים בין שני שותפים שווים. הראשון נותן הוראות והשני מבצע. הראשון הוא זה שתהליך הייצור שייך לו, והשני שייך, לפחות במובן מסוים, לתהליך הייצור. וזה מחזיר אותנו אל האנליזה של מרקס למושג העבודה השכירה ואל השם שקרא לה, עבודה מנוכרת. במקור הגרמני המילה ניכור היא Entfremdung, ובאנגלית Alienation, ובתרגומים מסוימים Estrangement. עבודה מנוכרת היא Entfremdete Arbeit בגרמנית, ו-Alienated Labor או Estranged Labor באנגלית. אבל המושג ניכור הוא מספיק מסובך גם מבלי שננסה להסביר אותו בשלוש שפות ובגרסאות תרגום שונות. אז מעכשיו נדבר על ניכור ועבודה מנוכרת בעברית, על alienation ו-alienated labor באנגלית, ונסתפק בכך. במילה האנגלית alienation אתם שומעים את המילה alien שפירושה זר, ואת הסיומת המציינת פעמים רבות שם פעולה, כמו compression או intervention למשל. To alienate someone פירושו להפוך מישהו לזר, להרחיק ממך מישהו שקודם היה לצדך או תמך בך. כך, פוליטיקאי שהסתבך בפרשת שחיתות עלול לגלות שהוא alienated his supporters. אבל מה פירוש to alienate something? ובכן, אחת המשמעויות היא להעביר משהו מרשותך לרשותו של אחר, לקחת דבר שהוא רכושך שלך ולהפוך אותו לרכושו של אחר, להכריז עליו כעל רכושו של אחר או להכיר בו ככזה. זו מעין משמעות משפטית של המושג. אבל המושג הזה, alienation, entfremdung ובעברית ניכור, מגיע גם ממטען פילוסופי הגליאני כבד. וכדי להסביר את המשמעות הפילוסופית של המושג, השפה העברית דווקא עושה לנו שירות חשוב שלמיטב ידיעתי לא נוכל לקבל מן האנגלית והגרמנית. כמובן, אני לא מתכוון לטעון שמרקס או הגל ידעו עברית, אלא רק שיש לנו כאן מקרה מוצלח, וכמורה לתורת מרקס אני שמח על כך. נתבונן במילה ניכור. היא בנויה על השורש נון חף ריש. על שורש זה עצמו נבנות מילים נוספות, שמות ופועלים, שהמשמעות הכללית המשותפת להם היא זרות. נוכרי, למשל, הוא מילה נרדפת לזר, וארץ זרה היא ארץ נחר. אבל, וזה הדבר המעניין, על אותו שורש עצמו נבנות גם מילים שמשמעותן בדיוק הפוכה, מילים שמציינות היכרות או קרבה. המילים מכר, מוכר ולהכיר, כולן בנויות על השורש נון חף ריש. אנחנו לא רואים זאת במבט ראשון, משום שהנון של השורש נשמטת במילים הללו, ובמקומה האות כף מקבלת דגש. אבל נזהה את הנון הזאת במילה ניכר, שפירושה דבר מוכר, ברור וידוע. הזכרתי קודם את המילה נחר ככינוי לארץ זרה, והנה על אותו שורש עצמו בנויה גם המילה מכורה המציינת ארץ מולדת, הארץ שלי, הארץ שאני מרגיש בה בבית. כלומר, ניכור הוא לא סתם זרות, הוא זרות מיוחדת במינה. הוא יחס של זרות כלפי דבר שלעמיתו של דבר הוא מוכר וקרוב לי, דבר שאיננו באמת זר לי. אולי מוטב לחשוב לצורך כך על פעולת ההתנכרות המולידה את מצב הניכור. אתן דוגמה שתבהיר את ההבדל בין סתם זרות לבין התנכרות. בכל פעם שאני עובר ברחוב הראשי בעירי, אני חולף על פני עשרות רבות של אנשים זרים. אני לא אומר להם שלום, והם לא אומרים לי שלום. אנחנו לא מכירים, אנחנו זרים. זוהי זרות. אבל נניח שאני חולף באותו רחוב על פני חבר ותיק שלי. ומסיבה כלשהי אני מתמיד ביחס הזרות. לא אומר שלום, לא חיבוק, לא לחיצת יד, או אפילו ניד ראש. אני מתייחס אליו כאל זר. אבל זו איננה בדיוק זרות. הרי אני מכיר אותו. זוהי התנכרות. והנה אני וחברים מאתמול הפכנו מנוכרים זה לזה. כאמור, למילה הזאת, ניכור, יש מטען פילוסופי כבד, ירושת המאות ה-18 וה-19, והיא גם מופיעה לא פעם בשיח הפסיכולוגי והסוציולוגי במאה ה-20. אפילו מאיר אריאל מזכיר אותה בשירו "מה חדש במדע", ובאופן מדויק למדי מבחינה פילוסופית. אמנם לפעמים שומעים דיבור על חזרה אל הטבע ועל ניכור, אך הטבע זה אנחנו, זאת יש לזכור, על פי המדע אין לאן לחזור, אומר מאיר אריאל, ואת המנגינה תוסיפו בעצמכם. למען האמת, אני לא בטוח עכשיו עד כמה נזדקק למוצג הזה ולדיונים השונים במשמעותו והשלכותיו בהמשך הפודקאסט על מרקס, אבל חשוב להדגיש כבר עכשיו, מרקס לא מדבר על הניכור כמאפיין את הקיום האנושי או את מה שמתחולל בנפש האדם המודרני. הוא משתמש במושג כשם תואר, הוא מדבר על העבודה המנוכרת. נאמן לעקרונות המטריאליזם ההיסטורי שלו, מרקס בוחן את הבסיס הכלכלי, את אופן הייצור בחברה המודרנית, ומוצא שם, ולא בגבהי הרוח או במעמקי הפסיכולוגיה, את המציאות של הניכור. הוא מוצא את הניכור ביחסי העבודה. הפרק העבודה המנוכרת הוא הפרק הרביעי בכתבי היד הכלכליים פילוסופיים שכתב מרקס בפריז, והוא אולי הפרק החשוב ביותר בטקסט כולו. מרקס מציג בפרק זה ארבעה מאפיינים של העבודה המנוכרת. המאפיין הראשון הוא הניכור של הפועל מתוצר עבודתו. אמרנו כבר שהפועל השכיר אינו הבעלים של תוצר עבודתו. המוצר שיצא תחת ידיו ניצב מולו כישות זרה שאינה שייכת לו, אלא למעביד שלו. הסיכות שמייצרים הפועלים במפעל הסיכות שתיאר אדם סמית לא שייכות לאלה שייצרו אותן. גם הבגדים המיוצרים במפעלי הטקסטיל במנצ'סטר בימיו של מרקס אינם שייכים לעובדי הטקסטיל. כך גם הבגדים שמייצרות בימינו שלנו אלפי תופרות סיניות אלמוניות אינם שייכים להן. הבגדים שייכים לפירמה, והפירמה מוכרת או מעבירה אותם לחנויות הבגדים ברחבי העולם, ושם הם נרכשים על ידי צרכנים שהם ברי מזל יותר מן התופרות שייצרו את הבגדים, או פשוט בעלי הכנסה גבוהה יותר, שפירושה רמת חיים גבוהה יותר. כך כותב מרקס, וכרגיל בהשמטות מסוימות ותיקונים קלים, קלים מאוד, שעשיתי בתרגום של שלמה אבינרי. האובייקט שנוצר על ידי העבודה, מוצרה, מופיע ומתגלה כמהות זרה, כבלתי תלוי ביוצרו. מוצרה של העבודה הוא העבודה הקובעת את עצמה באובייקט, ההופכת לעצם. אולם התממשותה של העבודה מופיעה בתנאי הכלכלה המדינית בתור הכחשת ממשותו של הפועל. תהליך היווצרותו של האובייקט מתגלה כעיבודו, כאן עיבודו באלף של האובייקט, וכשיעבוד לו. כל המסקנות הללו נובעות מן הקביעה שהפועל מתייחס אל מוצר עבודתו כאל אובייקט זר. החצנתו של הפועל באמצעות מוצרו משמעותה אינה רק זו שעבודתו הופכת לאובייקט, להוויה שהיא חיצונית לו, אלא בכך שהיא מתקיימת באורח בלתי תלוי בו וזר לו. שעבודתו הופכת לכוח עצמאי כלפיו, שהחיים שהוא העניק לאובייקט ניצבים מולו עוינים ונוכריים. סוף ציטוט. הסברתי קודם מדוע האובייקטים שמייצר את עבודתו של הפועל אינם שייכים לפועל עצמו. אבל מרקס אומר משהו נוסף. הוא אומר שהאובייקטים הללו מתייצבים אל מול הפועל כעוצמה זרה ומשעבדת. מדוע? כדי להשיב על כך, אזכיר מה עושה המעביד בתוצר עבודתם של פועליו, נניח בחולצות שיצרו התופרות של זרה. חברת זרה מוכרת את החולצות הללו ברווח, וברווח הזה היא קונה עוד חומרי גלם, דלק ומכונות, ורותמת אל אמצעי הייצור האלה מחזור נוסף של עבודת תופרות. בתהליך זה הופכים חומרי גלם, דלק, מכונות ועבודת אדם לבגדים. הבגדים הופכים לרווחים, והרווחים מתורגמים שוב לחומרי גלם, דלק ומכונות, המתייצבים כעוצמה זרה אל מול התופרות, החוזרות ועושות מהם בגדים וחוזר חלילה. לכאורה, יש כאן מעשה כשפים המזכיר את האגדה המפורסמת על שוליית הקוסם. אבל לאמיתו של דבר זהו פשוט אופן הייצור הקפיטליסטי. הקפיטליזם מייצר סחורות רבות ושונות, אבל התכלית שלו היא ייצור הרווח, והרווח המיוצר מושקע שוב בתהליך הייצור כדי ליצור רווח נוסף. את העניין האחרון אסביר באחד הפרקים הקרובים כשאדבר על הניצול ועל גריפת הערך העודף. העבודה המנוכרת מתבטאת, כפי שאמרנו, בניכורו של הפועל מתוצר העבודה. כעת עובר מרקס להציג את האספקט השני, ואולי בעצם האספקט הראשון של העבודה המנוכרת. הוא כותב כך. עד כה עמדנו על הניכור רק מצד אחד, דהיינו מצד יחסו של הפועל אל מוצרי עבודתו. אולם הניכור מתגלה לא רק בתוצאתה של העבודה, אלא גם במעשה הייצור עצמו, בפעילות הייצור עצמה. כיצד ייתכן שיעמוד הפועל כנוכרי מול תוצר עבודתו, אילולי ניכר את עצמו במעשה הייצור גופה? המוצר אינו אלא סך הכל של הפעילות, של הייצור. אם המוצר הוא הניכור, הרי שהייצור עצמו חייב להיות ההתנקרות הפעילה, ניכורה של הפעילות, פעילות ההתנקרות עצמה. בניכורו של האובייקט, המוצר, מסתכמת איפה ההתנקרות שבפעילותו של הפועל. הניסוח הזה הוא דיאלקטיקה מרקסית מובהקת, והיא בולטת במיוחד בכתביו המוקדמים של מרקס, כשעוד היה נתון במידה רבה מאוד תחת השפעת הסגנון של הגל. ההתנקרות הפעילה, ניכורה של הפעילות, פעילות ההתנקרות עצמה וכן הלאה. כשאני קורא את הדברים האלה, אני מרגיש לפעמים שהטקסט גורם למחשבה שלי להתחיל לנוע במסלול ספירלי. טענה אחת מוליכה אל אחרת, והאחרת מחזירה אל הטענה הראשונה, אבל בניסוח חדש, למשל בהיפוך שם התואר ושם העצם. אם גם אתם מרגישים כך, אל דאגה. זה מה שאמור טיעון דיאלקטי לעשות לנו. תנו למחשבתכם לנוע במחזוריות הספירלית הזאת. אתם אמורים לגלות שבכל פעם שתחזרו אל מקום שנדמה לכם שכבר ראיתם בו, תגלו שעכשיו אתם נמצאים בו באופן אחר, בדרגה גבוהה יותר של הבנה. זאת כמובן אם הטיעון תקף ומשכנע. אם הוא לא נראה תקף ומשכנע, אסור לאלץ את המחשבה להשתכנע ממנו. צריך להמשיך הלאה ולראות מה יקרה. לפעמים תגלו שבפעם הבאה שהטיעון יופיע, הוא כבר ייראה לכם אחרת. אם לסכם בפשטות את מה שאמר לנו מרקס בקטע האחרון, זה בערך כך. הפועל לא היה מנוכר מן המוצר של העבודה, אם לא היה מנוכר כבר מתהליך העבודה, כלומר מתהליך ייצורו של המוצר. זהו אם כן ההיבט השני של העבודה המנוכרת, הניכור מתהליך העבודה. ומרקס ממשיך ומסביר. ובכן, מה מקיף הניכור שבתהליך העבודה? ראשית, שהעבודה היא חיצונית לפועל, דהיינו שאין היא שייכת למהותו, ושכתוצאה מכך אין הוא מגשים את עצמו באמצעות עבודתו, אלא מכחיש את עצמו על ידיה. אינו חש בטוב בשעת עבודתו, אלא מרגיש עצמו אומלל. אינו מפתח אנרגיה גופנית ורוחנית חופשית, אלא מסגף את גופו והורס את רוחו. מרקס מדבר כאן על הפועלים במקומות העבודה של אמצע המאה ה-19. פועלים העובדים שעות ארוכות בעבודה מפרכת, משעממת, מטמטמת והרסנית לבריאותם. תהליך העבודה הורס את אישיותו של העובד, והוא חש עצמו חופשי ומאושר רק בזמנים המעטים והקצרים שבהם אינו עובד. נשים לב שמתוך הלב אנחנו שומעים כאן את ההן. עולה מן הטקסט, או לפחות נרמז ממנו, שעבודה לא מנוכרת, עבודה בריאה וטובה, היא הגשמה עצמית של העובד. היא ממלאת אותו בתחושת סיפוק, היא מפתחת את האנרגיה הרוחנית והגופנית שלו. היא בונה ומטפחת את אישיותו. אני חושב שאני יכול לנחש מה חלקכם חושבים עכשיו. מצבם של הפועלים במפעלי התעשייה והמכרות של המאה ה-19 באמת היה נורא. אבל אנחנו כבר במאה ה-21. המצב היום שונה לחלוטין. קל לי להתחבר למחשבה הזאת. הרי גם אני עובד שכיר. אבל העבודה שלי כמרצה במכללה האקדמית לחינוך על שם דוד ילין היא בהחלט הגשמה עצמית שלי, ובדרך כלל היא גם מפתחת אותי כאדם. אולי אתה, המאזין, עובד בעמותה לשינוי חברתי. אולי את, המאזינה, עובדת כמתכנתת או כמעצבת, ואולי אתם מרגישים כמוני שמקום העבודה שלכם מאפשר לכם הגשמה עצמית והתפתחות. אבל האם שאלנו את עצמנו פעם עד כמה אנחנו מקרים מייצגים? הלכתי לחפש נתונים. מתברר שלא קל למצוא נתונים ברורים וטובים על מספר העובדים בעבודה פיזית בעולם, או מספר העובדים במקומות עבודה שאינם מצריכים השכלה אקדמית. אבל אפשר לעשות קצת הערכות גסות. על פי אתר האינטרנט של הבנק העולמי, בשנת 2020 היו בעולם קצת פחות מ3.5 מיליארד עובדים. כמיליארד וחצי מתוכם מוגדרים כמרוויחי משכורות נמוכות או בינוניות מינוס. אמנם גובה המשכורת לא בהכרח מלמד על סוג העבודה, אבל נראה לי שתהיה זו הנחה לא נועזת מדי לומר שלפחות מיליארד מן העובדים הללו מועסקים בעבודות קשות ומשעממות. אולי לא כמו במאה ה-19, ובוודאי שרבים מן העובדים האלה לא נמצאים בתעשייה אלא בשירותים, אבל הם עובדים בעבודה המסיבה לעובדיה בעיקר סבל. או כפי שאומר מרקס, מרגע שאין יותר הכרח פיזי או כל הכרח אחר, נמלטים מן העבודה כמו מן המגפה. חברי דוקטור עמי וטורי, היסטוריון של הסוציאליזם בצפון אירופה ומאגד עובדים בארגון כוח לעובדים, סיכם עבורי את העניין במילים הבאות. מחוץ לאירופה, כמעט כל העבודות הן סוג של עינוי פיזי ומנטלי, גם אם לא תמיד באותה דרגה של המאה ה-19. טוב, אולי, אבל אפילו אלה העובדים עבודה מנוכרת, נהנים היום מהרבה יותר פנאי. יש להם יום מנוחה בשבוע, ולפעמים גם שני ימי מנוחה בשבוע. שבוע עבודה בישראל, למשל, הוא רק מעט יותר מ-40 שעות מתוך 168 השעות שיש בשבוע. והמשכורות של העובדים הן בדרך כלל כאלה המאפשרות להם ליהנות ולבלות בשעות הפנאי שלהם, לא? על כך משיב לנו מרקס בהמשך הטקסט. כך מגיעים אנו אל המסקנה שהאדם, הפועל, חש עצמו בעל פעילות עצמאית רק בעת מילוי הפונקציות הבהמיות שלו. אכילה, שתייה, פרייה ורבייה, ולכל היותר עוד בכל מה ששייך לדיור ולתכשיטים, ואילו בפונקציות האנושיות שלו, הרי הוא בחזקת בהמה. הבהמי הופך לאנושי, והאנושי לבהמי. סוף ציטוט. בשעות העבודה אנו נוהגים כבהמות חריש צייטניות, מושכים בעול לאורך השורות, מורידים את הראש בשיעמום ומחכים לסיומו של יום העבודה. ובשעות הפנאי, כשאנחנו סוף סוף ברשות עצמנו, אנחנו מתמכרים לאכילה ושתייה, לסקס ולקניות, ככל שידנו משגת. במילה אחת, אנחנו מתבדרים. אנחנו חייבים להתבדר קצת, כי מחר יתחיל עוד יום עבודה ארוך ומשעמם. אגב, שמתם לב פעם לאטימולוגיה של המילה בידור? המשמעות המקורית של בידור היא פיזור, כמו שערות מתבדרות ברוח, או כמו בשיר רוח מבדרת שוב על סמלתה. את ההמשך תשלימו לבד. כשאנחנו מתבדרים, אנחנו נהנים מפיזור הדעת, מההסחות, מהמצב של בין לבין. הרי בסוף יום עבודה ארוך ומשעמם, אין לנו ממש אנרגיות להשתקע במשהו. לקרוא ספר, לצייר, לצאת לקונצרט, לשוחח עם בן או בת הזוג או עם הילדים, שיחה עמוקת תוכן, כל אלה דורשים אנרגיה רוחנית שאין לנו. אז אנחנו מתבדרים. נחזור אל מרקס. הפסקה האחרונה שקראנו היא רגע נדיר ועיקר ערך שבו מרקס ההומניסט הקלאסי משתלט על הטקסט של מרקס המטריאליסט. ההומניזם אוהב לדבר על כוח היצירה של האדם, ולא על הצרכנות שלו. סיפוק הצרכים נתפס בדרך כלל כהיבט החייתי של האדם, שהוא לכל היותר הכרח בל יגונה. הנה אומר לנו מרקס ההומניסט, כשאנו ברשות עצמנו, אנחנו מספקים את צרכנו כפי שעושה כל חיה או בהמה, אוכלים ושותים. וכשאנחנו פועלים ויוצרים, כלומר, כשאנחנו אנושיים, אנחנו לא ברשות עצמנו, כי אנחנו ממלאים הוראות במקום העבודה שלנו. ומיד חוזר ומשתלט על הטקסט, מרקס המטריאליסט, ותובע את כבודו של סיפוק הצרכים. וכך הוא כותב, אמת שאכילה, שתייה, בריאה ורבייה וכיוצא באלה, גם הן בחזקת פונקציות אנושיות, אולם בניתוקן משאר המעגל של הפעילות האנושית, והפכן לתכליות סופיות ובלעדיות, הרי הן בהמיות. כלומר, על פי מרקס, אפשר לאכול, לשתות ולעשות סקס כמו בהמות, אבל אפשר גם לאכול, לשתות ולתנות אהבים כבני אנוש. הכל תלוי באופן העשייה של הפעולות הללו, והאם הן נעשות במנותק או במשולב עם מכלול פעילותנו האנושית, כגון מחשבה, דמיון ויצירה. כל ההיבטים הללו של העבודה המנוכרת מסתכמים בעצם בעובדה הפשוטה שכשאנחנו עובדים איננו ברשות עצמנו. כוח העבודה שלנו כבר איננו שלנו, משום שמכרנו אותו לאחר, למעביד או לבעל ההון. כדי לסכם את הצגתו של עניין זה, אני מבקש לקרוא קטע קצר שאינו לקוח מכתבי היד הכלכליים פילוסופיים, אלא מן הכרך הראשון של הקפיטל, יצירת הענק של מרקס, שהתפרסמה כמעט חצי יובל שנים מאוחר יותר. הנה כך מציג מרקס בקפיטל את העבודה המנוכרת של הפועל מנקודת ראותו של הקפיטליסט דווקא. עם קנייה זו, שקנה בעל ההון את כוח העבודה של הפועל, הרי צרף את העבודה גופה, חומר תוסס חי זה, אל היסודות המתים שגם הם שייכים לו לשם התהוותה של התוצרת. היסודות האמתים הללו הם, למשל, חומרי הגלם. מנקודת השקפתו שלו, של בעל ההון, אין תהליך העבודה אלא צריכתה של הסחורה שקנה, הוא כוח העבודה. אלא שאין הוא יכול לצרוך אותה סחורה, אלא אם כן יוסיף לה עוד אמצעי ייצור. תהליך העבודה הוא תהליך המתרחש בין עצמים שקנה בעל ההון, בין עצמים השייכים לו. לפיכך, תוצרתו של תהליך זה, שלא היא, כשם ששייכת לו התוצרת של תהליך התסיסה במרתף היינות אשר לו. סוף ציטוט. זה נראה מקום מתאים לעצור בו להיום. אזכיר שעד עכשיו עסקתי בעקבות מרקס בשני היבטים של העבודה המנוכרת, הניכור מתוצר העבודה והניכור מתהליך העבודה. מרקס מפרט עוד שני אספקטים נוספים של העבודה המנוכרת. את הפרק הבא אקדיש להצגתם וגם לבירורם של עוד כמה עניינים הקשורים במושגים ניכור ועבודה מנוכרת. אני יפתח גולדמן. תודה ליאיר סיטבון על המוזיקה ועל הפקת הצליל. תודה לכם שהאזנתם.